מוזמנים לשבת במפגש בנוח.
No, not clear. Not coming out clear.
I think that's the maximum. Translation at the back. Yeah. With only, without only. זמנים לישיבה נינוחה. נשימה עמוקה. נשיפה ארוכה. אני אדבר כמה זמן ואתן כיוונים והנחיות לתרגול. אתם יכולים להקשיב בעיניים עצומות או פקוחות. בלי שום מאמץ. חלק מהדברים יגעו, חלק מהדברים אולי יעברו מעל הראש. אנחנו בשלב כזה של המטריד. תשומת הלב הולכת ומעמיקה. הולכת ונפתחת. אולי יותר ויותר דברים נכנסים לתוך הסקופ, לתוך המקום הזה של תשומת הלב. וזה מבקש מאיתנו ומזכיר לנו את שני הכלים העיקריים שאיתם אנחנו עובדים. הכלי של הבהירות, הראייה הצלולה, הלפגוש את הדברים כשהם עולים, בלי, עד כמה שניתן, בלי הסיפורים שלנו עליהם. יש הרבה הרבה מה להגיד על הכלי הזה, זה המהות של הויפאסנה. הראייה הצלולה, החוכמה העמוקה, איך אנחנו רואים את עצמנו, את העולם, ואולי התחלה של הבנה שהפרשנות שלנו את הדברים תלויה באופן הראייה שלנו. הכלי הראשון. יש מחקרי מוח חדשים שמדברים על מה שנקרא negative bias. יש לנו נטייה לשלילי. כדיפולט. מעניין. בלי להיכנס בכלל להסברים למה. שביקשו מהבודה כל מיני הסברים על למה. הוא היה די עקבי. בתשובות שלו, הוא אמר, זה לא מה שיעזור לכם באמת להשתחרר. בואו נדבר על המה, בואו נדבר על האיך. הלמה לוקח אותנו לעולם של ספקולציות. מעניין, אולי מרתק אולי, אבל עדיין רחוק מהדבר עצמו. מספיק שאנחנו יודעים שיש נטייה לב תודעה שלנו להיגרר כמו מגנט, או אולי אם תרצו כמו החוק של המים שמהגבוה לנמוך, בכיוון יותר שלילי מחיובי. מספיק שאנחנו יודעות ויודעים את זה, אז אנחנו כבר רוצות ורוצים להביא לזה את הקונטרה, לעשות שם משהו אחרת. וזה מאוד רלוונטי, משום שכשאנחנו מסתכלים על הדברים בעולם הפנימי שלנו, על הרגשות שעולים בנו, על הזיכרונות, על הקונפליקטים שלנו, על סיטואציות החיים שלנו, על הדברים שאנחנו מתמודדות ומתמודדים איתן, וכמובן גם כשאנחנו מסתכלים על מה שנקרא העולם בחוץ, על אנשים אחרים, על מה שאנשים אחרים עושים או לא עושים, שווה מאוד לזכור שיש פה הכתפיים. שהראייה שלנו היא במידה רבה מתווכת. היא לא באמת צלולה ונקייה. אנחנו רואים את הדברים לא כפי שהם, אנחנו רואים את הדברים, כמו שאמרה הנאיסנין, אהובתו של הנרי מילר, אנחנו רואים את הדברים כפי שאנחנו. אנחנו משליחים על העולם, בפנים ובחוץ, אותנו. ומה זה האותנו הזה? האותנו הזה זה אוסף עצום של חוויות, של תפיסות, של הבנות, שנולדו ומתקיימות בנו הרבה מאוד שנים. זאת המשקפת שדרכה, או המשקפיים שדרכם אנחנו תופסים, רואים את העולם. ומאוד מאוד חשוב לעבוד עם המשקפיים האלה. חשוב לדעת שבדיפולט, לרוב האנשים, רוב הזמן, יש פה איזשהו אלמנט של התבוננות שלילית. וזה לא חייב להיות משהו באמת אינטנסיבי, זה יכול להיות אפילו למשל תגובה של שעמום. אנחנו יושבות במדיטציה וחוות כל מיני דברים, ושמות יד לנשימה, ואז גוף, ואז אולי כמה מחשבות, ופתאום עולה מחשבה, רעיון, משעמם לי. מה זה משעמם? האם באמת העולם הפנימי שלנו משעמם? או האופן שבו אנחנו פורשות את העולם הפנימי, מטווח, ויוצר את הפרי הזה, שנחווה כשעמום. וההזמנה המאוד חמה היא להתעניין בשעמום. לבדוק מה זה שעמום, מה יש מתחת לכותרת, למשל, של שעמום, בדיוק כמו שעשינו אתמול עם כאב. מה יש מתחת לכותרת שנקראת כאב, איזה מין תחושות. האם יש השתנות או קביעות? לקחת מרחק שהוא בריא, שעדיין משמר קשר אינטימי בינינו לבין החוויה, אבל לא מתערבב איתה. ובדיוק כמו שאפשר להתבונן על כאב, לדעת אותו מבפנים, את ההשתנות המתמדת, את הריצוד הבלתי פוסק של תחושות, לרדת מרמת הסיפור לרמת התכלס. אותו דבר עם כאב לב. אנחנו יכול להיות יושבים פה ועושים ריפליי על איזושהי דרמה שקרתה לנו, אולי מישהי עזבה אותנו, אולי הבוס פיטר אותנו, אולי החיים לא נחמדים עלינו בזמן האחרון. ואנחנו שוב ושוב 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 לוחצים על כפתור הפליי כדי לשחזר את אותו הדבר, את אותה הסיטואציה, בניסיון אולי נאיבי לתקן שם משהו, להבין שם משהו. אסטרטגיה מאוד מוכרת ודי גרועה, היא לא עובדת. במקום שוב ושוב 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 לחזור על הסיפור או לעשות rehearse, חזרה לקראת איזושהי ספקולציה שאולי תקרה, מי יודע מה יקרה בעתיד, אבל אנחנו צריכים להכין את עצמנו טוב. ושוב 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 אנחנו חושבות על מה יקרה, אם כשאני אפגש איתו, מה אני אגיד לו, אז מה הוא יגיד לי, אז מה אני אגיד לו, אז מה הוא יגיד לי, אנחנו תפוסות בתוך הדבר הזה. במקום זה, נחזור לרמה הבסיסית של המפגש. מה קורה לי עכשיו? מה אני מרגישה? מה אני מרגיש? מה זה עצב? אולי כאב? אולי כעס? אולי אדישות? אולי התרגשות? אולי קוצר רוח? שנייה, מה קורה לי עכשיו? איך זה מתבטא בגוף? שימו לב, לא לברוח לסיפור על מה זה, אלא לחקור ממש איפה זה בגוף, איפה זה מופיע. איפה מופיע אי שקט? איך אני מרגישה, איך אני יודעת שזה אי שקט? איך אני יודע שיש פה נגנום? איך אני יודע שיש פה שימום. איך אני יודע את זה? מה בגוף אומר לי זה זה? יכול להיות שהבטן מתכווצת, שבטח הזה מתכווץ, שמשהו בפנים, יש איזה מתח. תישארו ברמת התחושה, תנוחו שם. ותנו לזה לקחת את המסלול שלו, בלי שאתם כופים סיפור על הדבר. אז כל זאת, ועוד הרבה יותר, זה העבודה שאנחנו עושים במה שנקרא ויפאסנה. הכנף האחת הזאת של החוכמה, של הראייה הצלולה, להתחיל לחשוד, אפילו להתחיל לארח בקטן את הרעיון, שאולי האופן שאני רואה סלש חובה את הדברים, תלוי ומותנה בהרגלים שלי, באיך שגדלתי. אולי אפשר לראות את הדברים אחרת. הכנף השנייה, איכויות הלב, הזכרנו אותה שוב ושוב. דליה אתמול דיברה בשיחה על הגורילות. דיין פוסי, החוקרים שמגיעים לשבת עם הגורילות, ואיך הם הצליחו לעשות את זה? הם באו בלי נשק. וואו, זה כל כך עמוק. איך אפשר לבוא בלי נשק לנוף הפנימי שלנו? אני רואה לזה את המשפט של ג'איה, חברה אהובה, מורה, שאמרה פעם מזמן, We are very tender inside. We are very tender inside. We cannot go in with knives. אנחנו מאוד מאוד עדינות, עדינים בפנים, ואי אפשר להיכנס פנימה עם סכינים. זה פשוט לא עובד. אז אם יש לנו איזה רעיון של עכשיו אני שם, אני... לא יזוז, עד שאני לא אבין, ואני אפרק את זה, ואני אכנס ברבו, ואני לא... נשימה, שנייה, רגע, לא ככה. רוורס, חשב מסלול מחדש, הווייז הזה הוא גאוני. אף פעם לא נוזף. שמתם לב? סף, ישר. ואז אני לוקחת ימינה, הוא מתבלבל קצת, אבל העיגול הזה רץ, 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 ואז מחשב מסלול מחדש, פשוט לשם. מאוד מאוד חכם. פשוט ככה, לחשב את זה מחדש. כל מה שחשבתי עד עכשיו, וואו, אולי זאת רק השערה, אולי זאת ספקולציה. אולי זה ויו. מאיפה אני יודעת שאני מחר הולכת לסבול? ואולי עדיף לי לעזוב היום את הריטריט. מאיפה אני יודע שאם היום אני חולה, אז גם מחר אני יכול? אז עדיף לי עכשיו לעזוב את הריטריט. או מה שזה לא יהיה שאנחנו ממציאים לעצמנו. וכל כך הרבה פעמים אנחנו עושים את התנועה הזאת של להקריב את ההווה שלנו בשביל איזשהו עתיד ספקולטיבי. עתיד, אמר אלברט איינשטיין, לא מדאיג אותי. הוא מגיע בזמן. אני עצמי מסתפק, הוא אמר, בהתפעלות מהמסתורים. העתיד לא מדאיג אותי, הוא מגיע בזמן. שמתי לי שהוא מגיע בזמן? אז אנחנו, רגע, יש, אמור להיות עוד עתיד, ומה אני אעשה שאני גדולה? ומה אני אלמד? עם מי להתחתן? איך אני אשלם משכנתה? פנסיה. שנייה, רגע, מי יודע? מה עכשיו? ומה עכשיו? הבודה אמר, אם את רוצה לדעת את העבר שלך, תתבונני בהווה שלך. ההווה, מה שעכשיו הוא במובן מסוים, סך כל אין ספור הפעולות והרגעים והחוויות שעברו עלינו, עברו עלינו עד עכשיו. וזה טריק של משהו, זה מגלה לנו את העץ שהיה, את מה היה. זה יכול להיות ברמה הכי פשוטה, אם אכלנו יותר מדי בארוחת בוקר, פשוט שתהיה כל כך טעים, ואולי הייתה להם מחשבה של מי יודע איך אני אשרוד עד ארוחת הצהריים, אז עדיף שנוכל מלא 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 עכשיו. אז אנחנו עכשיו יושבות כאן עם בטן מלאה, ויש תחושה של כובד, ולמנוע ועייפות, ואוי למה אכלתי כל כך הרבה, אוי למה אכלתי כל כך הרבה, אוי למה אכלתי כל כך הרבה, תגיע ארוחת הצהריים, זה סיכוי טוב שזה אותו סיפור. משהו פה לא נלמד עוד. מעניין, לחקור מה. מה עוד לא למדנו? מה אנחנו עוד בטוחים שייתן לנו סיפוק ואושר? אנחנו עושים אותו שוב ושוב, ומשחזרים אותו שוב ושוב, רק כדי לגלות שוב ושוב שזה לא עובד. אבל בכל מקרה, אנחנו רוצים לדעת את העבר שלנו, בואו נסתכל על ההווה. אותו דבר לגבי מצבי התודעה שלנו, הרגשות שלנו. אבל זה רק החצי הראשון של המשפט. אם את רוצה לדעת את העתיד שלך, אמר הבודה, תסתכלי על ההווה שלך. אם אתה רוצה לדעת את העתיד שלך, תסתכל על ההווה. תסתכל על מה קורה לך עכשיו. איפה התודעה שלך עכשיו? האם נכנעת לנגטיב בייס? האם אתה רואת דפוסים לחודים בתוך סיפורים? דרמות, שנאה, טינה, סגירות הלב, ביקורת עצמית, שיפוטיות, ביקורת על מישהו אחר, עוינות, דחייה, לא כיף. איזה סוג של ילדים הורים כאלה יכולים ליצור? איזה סוג של פירות רגשות כאלה יכולים ליצור? אז בעצם אנחנו חוזרות וחוזרים למקום שבו החיים קורים בו. מקום היחידי. תכלס, העבר, עבר, העתיד, ספקולציה. מה קורה עכשיו? עכשיו, כאן, הזמן היחיד, המקום היחיד. כל כך פשוט. לשים לב להרגל המגנטי של התודעה. להימשך לעבר, להימשך לעתיד, לברוח ממה שקורה כאן. עכשיו. אם באמת אנחנו יכולות ויכולים לפגוש את מה שקורה כאן, עכשיו, הרי שלמדנו משהו מאוד גדול בחיים שלנו. ומה אנחנו פוגשים? אז אתמול דיברנו איתכם על הנשימה כאובייקט מרכזי, נשימה טבעית. לא מתווכת. אנחנו לא מנסים לשלוט בה, לעצור אותה, לסדר אותה, לנהל אותה. עכשיו אנחנו רגילים הרבה פעמים לחיות את החיים שלנו, לארגן דברים במגירות, להכניס לקופסאות, שתקים. אנחנו נותנות ונותנים לנשימה להיות כמו שלי, ובעצם הנתינה הזאת אנחנו לומדים משהו מאוד גדול על החיים. וואו, נשימה קורית, אני רואה. With or without me, איזה כיף. לא צריך לעבוד קשה, דברים קורים. וגם יש את האספקט של הזמנה של המיינד לאובייקט אחד. הוא לא מתפזר על אין ספור נתיבים, סיפורים, דרמות, תרחישים, תסריטים, עבר, עתיד, אלא יותר ויותר נאסף. וכמו שדיברנו על זה אתמול, עצם האיסוף הוא בעצם תהליך של התנקות. מיינד מתחיל להתנקות, להצטלל. כמו הדוגמה שעודלה נתנה אתמול עם הבריכה, והילדים שרצים בבריכה, רצים בבריכה, רצים בבריכה, והמים הם לא מים. שם מלא צ'יפה, מלא בוץ, מלא בלגן, מלא שערה. פתאום, רק ילד אחד, מים צלולים, פחות תנועה, פחות תנועה. פתאום אפשר לראות עד לעומק של הקרקעית, אפשר לראות השתקפויות, אפשר לראות את העולם, עם תודעה שהיא צלולה, שקטה, נינוחה. זה לא שאנחנו רוצים להדוף את השערות ולחפש את השקט. בכלל לא. יש פה משהו הרבה יותר מעניין שקורה, וזה השקט שבעין הסערה. אנחנו לא רוצים לחלק ולחייץ, משום חייץ, את החוויות שלנו לשקט או סוער, נעים או לא נעים. לא נצא מזה אף פעם, כי החיים מלאים בהם כל הזמן. אבל אם נשתמש בדימוי של להגדיל את המיכל, להגדיל את הכלי, אז גם כשיש שערה מאוד גדולה, כרגע, כרגע, אתם יושבות ויושבים עם אי שקט גדול, או עם התנגדות, או עם כאב, או עם שעמום, או עם דחייה, או עם התרגשות חזקה, או מה שזה לא יהיה, שמטלטל אתכם, הכוונה היא לא להשקיט הכל כמו לא להריש, לחזור להיות בסדר. אלא משהו הרבה יותר מעניין מזה, לפגוש את מה שעולה, את חיית היער הזו, בעיניים של טוב לב, של ידידות, של kindfulness, ובעיניים של תבונה. מה זה? קודם כל מה זה? ואיך זה מתבטא? איך זה מתבטא בגוף? איזה סוג מחשבה זה מייצר? איזה סוג רגש זה מוליד? האם זה רק מה שקיים, או אני יכול, או אני יכולה לקחת קצת מרחק מזה? אם זה סוחף מדי, או סוער מדי. הכוונה היא לא להשקיט את כל הילדים המופרעים בתוכנו. ממש לא. אלא לתת להם לגדול. להיות המבוגרים החכמים, המלאים כל כך, ומה שיש להם לתת לעולם. אז הנשימה היא אחד הכלים, לתשומת לב לגוף, לדעת שבכלל יש פה משהו חי, עם ספור תהליכים ופעולות שקורות בו שאת רובן מעולם לא נדע. לא נבין, לא נשלוט. יש פה תודעה, יש פה מסתורים גדול. יש רגש, לב. ויכולת ההבנה הזאת שלנו היא לא מוגבלת לזמנים שאנחנו מרגישים טוב, לא מצוננים, לא משתעלים, לא מתעדשים, לא קולות לנו ברך, לא נשבר לנו הלב. אחרת נחכה לנצח. אלא כאן ועכשיו, בתוך הדרמה, בתוך הבלגן, יש לנו אפשרות אנושית נועזת, רדיקלית. לא להזדהות עם הדבר שקורה, גם לא להתנתק ממנו, ולפגוש אותו, לפגוש אותו גובה העיניים, לדעת אותו. בדרך הידיעה הזאת, הדבר ואנחנו מתחילים להשתנות. ומה משתנה? הראייה משתנה. הראייה שלנו את עצמנו, הראייה שלנו את העולם. אז בואו נשב כמה זמן ביחד, בשקט. אין צורך להתגייס לישיבה מתוחה, אלא כמו שאתם, עיניים עצמות ורקות, נינוחות בגוף. זה לא שעד עכשיו זה לא מדיטציה ומעכשיו זה כן. בבקשה, אל תעשו מדיטציה עכשיו. ברבע שעה שנשארה, אל תעשו מדיטציה. אבל בואו תהיו קרובים. תהיו קרובים לחוויה. בלי עוינות ובלי דחייה. תנוחו לדברים שעולים בכם. דברים שאתם פוגשים, מחשבות, זיכרונות, צלילים, תחושות גוף, נשימה. בלי להיסחף אחריהם וגם בלי להתנתק מהם, בלי לשפוט אותם. ידידות רדיקלית. באותו אופן אנחנו ממשיכים גם בתרגול בהליכה. תשומת הלב פתוחה יותר, מכוללת צבעים, צלילים, ריחות, טעמים כשאנחנו בחדר האוכל. הנשימה ממשיכה להיות העוגן המרכזי שלנו, ותמיד תמיד מקום שאפשר לחזור אליו, לנוח בו, להיות אסופות, אסופים. כשתשומת הלב מנוחה, שקטה יותר, אפשר לחזור, לפתוח, לפגוש את העולם, בנחת, תודעה צלולה, בידידות. אנחנו יכולים לנסות וללכת לאט יותר, או מהר יותר, תבדקו מה קורה עם הקצב, חוויה. ולשחות צעד אחרי צעד בזמן היחיד שבאמת קיים, כאן, עכשיו, אין הרי למה למהר כי אין לאן להגיע. אנחנו פשוט הולכים עד שהפעמון מצלצל.